אתם מאזינים לכאן עוד.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות 104.9 FM ו-105.1. אנחנו כאן איתכם גם באפליקציית כאן אודי, שבה אפשר לשמוע את כל התוכניות. סרוויס היום תעסוק בכמה נושאים שבהם האוכל משמש כשגריר של ממש. כשאני מדברת על שגרירות, על עולם הדיפלומטיה, אני חושבת על פסטיבלים, ביניהם אירוע היין הגדול סומליה, שאנשים רבים באו אליו מן העולם ולקחו בו חלק. ביניהם יצרן מזקקת סאקה מיפן, גם בעל של יער גדול של עצים המשמשים לייצור שם, יעיננים ובעלי יקבים. כולם באו לטעום יחדיו יין טוב, ולהראות את הייצור שלהם. שבוע שבו איש הקולינריה האמריקאי הרב קרליץ הטיס לכאן 11 אנשי קולינריה מרכזיים בארצות הברית, ביניהם שופטת טופ שף גייל סימונס ושרה קרי, עורכת המגזין של מרתה סטיוארט, וגם נעמה שפי מג'ויש פוד אינסטיטוט בניו יורק, כדי שיחוו את מה שיש לישראל להציע ויהפכו לשגרירים שלנו. שפית מאסטר שף נוב אטמנה הוציאה חוברת מיוחדת ובה מתכונים לחולות סרטן השד, ונתנה להן בעצם יד. ובקיצור, שבוע שבו אנשים ניסו לדבר אחד אל השני דרך האוכל ולערוך איזה שינוי, אולי קטן, אולי קטנטן, אבל לערוך שינוי בעולם. מחוות טובות. נדבר עליהן כאן ועל עוד דברים בסרוויס. תודה לאבי שמי ולעומר מנחם שליט. אני רונה גרשון תלמי. ורגע, וזה לא נכנס?
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
בתחילת השבוע הזה התקיימה תערוכת היין סומליה. התערוכה המקצועית של ענף היין והמסעדות הייתה פתוחה גם לקהל הרחב. זו הפעם ה-16 שהתערוכה התקיימה. השנה היה זה תחת הצל הכבד של מצבם של המסעדנים ברחבת היכל התרבות בתל אביב. כשעה לפני התערוכה קיימו המסעדנים עצרת חירום עם יועצי מס וכלכלנים ומומחים שניסו לסייע. המעבר אל תוך האולמות השמחים של היין היה לא פשוט, אבל הכרחי כמעט. איתי נמצא איתי גלייטמן, כתב ומבקר יין, מגזין השולחן ואתר wineview.com. שלום רב איתי.
שלום רונה, זו גם הזדמנות שלי לברך אותך על התוכנית החדשה, תוספת מבורכת ללוח השידורים.
תודה רבה איתי, אני שמחה לשמוע. וספר לנו קצת מה אתה חווית שם בתערוכה, אתה הרגשת את הצל הזה שסיפרתי עליו?
אנחנו מי שמתעסק בתחום הזה של קולינריה ושל יין וחווה את זה גם דרך הרשתות החברתיות, אנחנו חווים את הצל הזה במשך...
רגע, איתי, אנחנו... סליחה שאני יוצרת אותך, אנחנו לא שומעים אותך טוב, יש איזו הפרעה על הקו, זה מאצלנו, אבי? סליחה, איתי, לא? איתי, תגיד כמה מילים רגע.
רגע, יכול להיות שיש לי טיפה רוח, כי אני בחוץ, זה נזוז.
אנחנו שומעים אותך, אתה נעלם, אתה בא ונעלם. תנתק רגע, אבי מתקשר אליך שוב, בסדר? תנתק רגע. איתי, דבר איתי רגע כדי שנשמע אותך.
את שמעת אותי טוב עכשיו?
כן, תספור עד 10.
1, 2, 3, 4, 5.
לא, יש איזו הפרעה על הקו, כאילו אתה לא נשמע, אתה במקום אחד, זאת אומרת בלי רוח עכשיו?
אני כרגע במקום אחד, אפשר לומר בלי רוח.
וואו, אז זה לא נשמע טוב.
ככה אולי יותר טוב?
לא, יש איזו הפרעה על הקו.
אתה רגע שאני אשנה, ככה 10 דקות לשנות.
רגע, עכשיו נשמעת יותר טוב, מה עשית?
לא, אני באותו מקום.
לא, אז אתה לא, משהו לא נשמע טוב, ממש קשה להבין אותך, רגע. כן, שינתק, בטוח שזה לא אצלנו? תקרא גם לטכנאי, בסדר. אנחנו מנסים שוב איתי, סליחה על הבלגן.
אני אנסה
אנחנו...
לשנות קצת את המיקום שלנו.
תנסה לשנות מיקום ואנחנו תכף מתקשרים, תכף מתקשרים. אבי, תנסה גם לקרוא לטכנאי כדי שאולי נצליח לשפר את זה. יכול להיות שהבעיה אצלנו. הוא איתנו? איתי, אתה שומע אותי? איתי, אתה שומע אותי? איתי? איתי באולפן איתי גלייטמן, כתב ומבקר יין, מגזין השולחן ואתר wineview.com. שלום איתי. איתי, שומע אותי?
אני שומע, את שומעת אותי
כן,
כרגע?
כן, עכשיו אתה נשמע טוב.
או, יופי.
בסדר גמור, אז אני... שים מעברון, נתחיל הכל מההתחלה כדי שזה יהיה כמו שצריך.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי.
בתחילת השבוע התקיימה תערוכת היין סומליה. התערוכה המקצועית של ענף היין והמסעדות הייתה פתוחה גם לקהל הרחב. זו הפעם ה-16 שהתערוכה מתקיימת. השנה היה זה תחת הצל הכבד של מצבם של המסעדנים. ברחבת היכל התרבות בתל אביב, כשעה לפני התערוכה, קיימו המסעדנים עצרת חירום עם יועצי מס, כלכלנים ומומחים שניסו לסייע. המעבר אל תוך העולמות השמחים של היין היה לא פשוט, אבל הכרחי כמעט. איתי באולפן נמצא איתי גלייטמן, כתב ומבקר יין, מגזין השולחן ואתר wineview.com. שלום רב איתי.
שלום רונה, אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות לברך אותך על התוכנית החדשה.
תודה רבה איתי. תגיד, גם אתה הרגשת את התחושה הזאת של הצל כשנכנסת אל העולם?
אני לא יכול להגיד, כי מי שחי את התעשייה הזו רוב השנה, אין ברשתות החברתיות ואין במשלשים פנים מול פנים, אנחנו חשים את הדבר הזה כל השנה, גם את המצוקה של המסעדות, לפעמים גם את המצוקה של יצרני היין, אז זה משהו שאנחנו מכירים, הוא לא חדש לנו, ודווקא תערוכת סומליה, או אולי למעשה יותר יריד, משהו תערוכה, זו הזדמנות דווקא להראות את הצד החיובי יותר, את הצד השמח, את מה שיש להשוויץ בו, ולא דווקא להתכנס בדברים הקשים, למרות שבהחלט צריך להתייחס במלוא הרצינות לכנס מסעדנים שנערך, כי מצב המסעדנות הוא מאוד מאוד יכול להשפיע גם על ענף היין הישראלי.
לחלוטין, הם קשורים אחד בשני, ובאמת התערוכה הזאת הייתה ברובה למסעדנים שבאו בעצם לראות מה חדש ומה קיים, ואם אתה צריך לסכם את התערוכה השנה, משימה קצת קשה אולי, אבל מה תפס את עיניך?
קודם כל, אני יכול להגיד שכאחד שמגיע לתערוכה מדי שנה, היא הייתה גדולה מבדרך כלל. הרגשתי שיש יותר משתתפים, יש גם משתתפים חדשים, בין אם אלה יבואנים חדשים ובין אם אלה קווים ישראלים. בשנתיים האחרונות גם יש כניסה מעבר לקהל המקצועי, בשעות הערב יש כניסה לקהל פרטי. אני חושב שזה הוסיף עוד נופח לכל האירוע הזה ועוד חשיפה שהיא חיובית חדשית. כלפי היקבים, אני בדרך כלל מגיע לתערוכה הזו פחות בכדי לעבוד, זאת אומרת, אני לא מתייחס לטעימות שלי בצורה מקצועית כמו שאני תואם בדרך הרגילה שלי כשאני מבקר יין, אלא אני מנסה יותר לזהות מגמות, לזהות כיוונים, לראות דברים מעניינים, ובהחלט אני חושב שכמו בכל שנה, משנה לשנה מרגישים שיש התקדמות גם באיכות היין הישראלי, גם בעניין שהוא מייצר, גם במגוון, וגם השנה אני יכול להגיד שהרגשתי וראיתי המון המון עניין של הקהל בדברים שמייצרים כאן, המון המון תכונה סביב הדוכנים, מעבר לפעם שהיו באים אולי רק לבוא ולשתות וליהנות, ראיתי צרכנים ומסעדנים וקהל מקצועי שמבקשים לדעת קצת יותר על מה שהם תואמים, על מה שהם אולי קונים או צורכים, וזה דבר מעודד מבחינתי.
זה דבר משמח מאוד, והנה גם כמה קולות שאני הבאתי שם, פסעתי בין הדוכנים והיקבים והעיננים, וגיליתי דווקא כמה דברים מעניינים שקרו סביב היין. דיברתי על השם שפוקק את הבקבוקים, על סאקה, משקה משיוף אורז, שמביאים לכאן לארץ לראשונה מיפן, וגם על פותחן מיוחד לבקבוקים, ששומר על הפקק שלם, ואז אפשר להשאיר אותו במשך חודשים פתוח. הנה הקולות. אז איתי, אלה הקולות ששמענו מתוך היריד המבורך הזה, ואם אנחנו נשארים, רגע, אני הלכתי ככה על כל המסביב, אבל אם אנחנו נשארים בעניין היין, אז באמת יש שם כל מיני יינות. אנחנו יכולים למצוא בקבוקים של יינות שעולים 890 שקלים ו-1,000 שקלים, היו שם כמה כאלה, וגם יינות נגישים יותר. מגוון מאוד מאוד גדול, והשאלה באמת, מה ההבדל אם היו עצמים את עיניך, האם היית יודע להבחין בין הדברים האלה?
אני לא רוצה להעיד על עצמי שאחרים יעידו, אבל אני חושב באופן כללי אנשים נורא נוטים לעסוק בעניין הזה של תמחור יין, משום הזה מעורר הרבה יותר עניין מבתחומים אחרים, בגלל המיסטיקה הזאת שיש ביין, בגלל זה שלנסות להטעות את המומחים תמיד. אני יכול להגיד שברמות, בין הרמות מחיר הנמוכות של נגיד 25-30 שקלים ל-80-100 שקלים, יש הבדלים משמעותיים, שאני חושב שגם אדיוטות יכולים לזהות, בין ה-100 ל-180, גם אפשר כבר להרגיש בהבדלים. כשאנחנו עוברים ביין בדרך כלל, וזו הכללה גסה, מעל ה-200 שקלים, מתחילים לשחק כאן כבר הרבה הרבה גורמים אחרים תפקיד, זה לא בהכרח שיין ב-600 שקלים יהיה איכותי יותר מיין ב-220 שקלים, בצורה שתוכל להבחין בזה. סתם דוגמה, ואני אתן דוגמה מהעולם הגדול. בעבר יקבים קטנים שנקראו גרז'יסטים בפומרול שבבורדו, או בסן המיליון שבבורדו, יצרו יין שבו הם השתמשו פעמיים בחוויות חדשות, מה שהיה מייקר מאוד 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 את היין, והיו מוכרים אותו במחירים מאוד גבוהים. זה לא אומר שהיין היה איכותי יותר מאשר מי שהשתמש למשל בסיבוב של חוויות חדשות, בסיבוב אחד בלבד. זאת אומרת, יש כאן המון המון עניינים של מיתוג, של סגנון, של ביקוש, כמו בכל תחום אחר. וצריך להתייחס למחיר, זה כמובן פקטור ביין, לפעמים גם בעשייה, אבל זה לא בהכרח מה שקובע את רמת ההנאה שלנו מהיין.
מעניין, ומה שעוד אני שמתי לב בירד שהסתובבתי, זה המגוון הזה של היקבים החדשים מול, יחסית, מול יקבים ותיקים מאוד, כמו יקב שהיה שם 1848, סליוסי שור, שטוען שהוא הוותיק ביותר בארץ, 170 שנה, הם טוענים שהם חקרו ובדקו, והם אפילו עוד לפני ימי בנימינה והברון רוטשילד, מה שתמיד אנחנו תפסנו כיין הראשון בישראל. אז באמת ההבדלים האלה בין יקבים חדשים לבין יקבים, יקבים מאוד ותיקים בתעשייה.
צריך לדייק שגם היקבים המאוד מאוד ותיקים שפעלו בישראל פעם הם לא התמקדו בייצור של יינות איכות, וזה צריך לומר, בזמן שאם במקומות אחרים בעולם יש קווים שפועלים כבר 300 שנה שייצרו יינות איכות, וזה היה הדגש שלהם, בישראל בתקופה הזאת גם יקבים שפעלו, המטרה שלהם לא הייתה לייצר יין איכות, ופה צריך לומר שהמהפך הזה של ייצור יינות איכות חל עם רמת הגולן בתחילת שנות ה-80. אז יכול להיות שהיו יקבים גם לפני, אבל הם לא היו משמעותיים מבחינת העשייה האיכותית. בשנים האחרונות באמת אנחנו רואים יותר ויותר יקבים קטנים מצטרפים למשחק, זה קורה כאשר אנשים מגלים שאכן יש כאן תעשיית יין, שלא מדובר בגימיק, אנשים מחפשים לפעמים שינוי בחיים שלהם, רואים את זה גם במקומות אחרים בעולם, היין קוסם להם, הם פותחים יקבים חדשים, קונים ענבים, מתחילים לעסוק בזה, ולפעמים החיידק הזה מדבק. אפשר לומר שבישראל היקבים הקטנים הם עדיין בסך הכל משהו בין 10-15% מכלל עשיית היין. זאת אומרת ש-85% זה עדיין בידיים של 5-6 יקבים גדולים, אבל הם בהחלט מאתגרים את היקבים הגדולים, כי הם עושים דברים אחרים, הם עושים דברים ניסיוניים, הם עושים דברים יש להם אפשרות לעשות לפעמים, דברים קצת יותר קטנים, אוונגרדים, ארטיזנליים, ואני חושב שזה מושך סך הכל את כל התעשייה לכיוון מגוון יותר, יוצר איזושהי תחרות בריאה גם במסעדות. היום אם את נכנסת למסעדה את לא מוצאת רק יקבים גדולים אלא גם כל מיני יקבים קטנים של בין 5,000 ל-50,000 בקבוק. אני חושב שסך הכל זה דבר מעניין ומגוון, שגיוון זה דבר מאוד חשוב לנו
לחלוטין, כמו בכל תחום. אז אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, איתי גלייטמן, תודה רבה שהיית כאן.
תודה רבה לכם, ביי.
להתראות.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי.
הכל בסדר. מה נדב רצה? שוב לגנוב לנו אולפן? זה בוזז אולפנים הוא. יום המודעות לסרטן השד מתקרב, ואני שמחה לארח שפית שהיא שגרירה באופן מסוים למען המחלה, נופה תמנה, שלום לך.
שלום שלום, מה שלומך?
בסדר, תודה רבה. ומדריך תזונה מבוסס מדע ראשון מסוגו למתמודדות עם המחלה, בשיתוף עם דוקטור ליאת אדרי וחברת ראש, יצא כעת לאור, וזה מדריך מבורך מאוד. ונספר עלייך בשתי מילים, את דוקטור למיקרוביולוגיה, שפית, יועצת קולינרית, את זכית בעונה הרביעית של מאסטר שף במקום הראשון. ואני רוצה לומר לך שמאוד התרגשתי לראות שפית מותך, מעורבת בפרויקט שלכאורה הוא לא נוצץ ולא זוהר, אלא עוסק בבריאות ובעזרה ממשית. אז אני רוצה לברך אותך על זה קודם כל.
תודה רבה, אבל תראי, בעיניי בריאות היא תמיד דבר נוצץ וחשוב יותר מכל דבר, וכולנו נזכרים בחשיבות שלו לצערי רק כשאנחנו נתקלים בבעיה, אבל אני חושבת שזה אחד הפרויקטים שבאמת התרגשתי מעומקי ליבי להשתתף בו. אני חושבת שהוא חשוב מאוד, ואני חושבת שזאת יוזמה יוצאת מן הכלל וממש מרגשת, ואני ממש זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה.
אז עם נתונים עצובים כמו שאנחנו שומעים על עוד ועוד נשים שחולות בסרטן השד, זה באמת מאוד חשוב. בעצם מה שעשיתם זה ריכזתם מידע על תזונה נכונה שקשורה אל סרטן השד, ואת הוספת שם המון מתכונים מאוד טעימים שאפשר לבשל, שהם מתכתבים עם המחלה ועם הריפוי שלה ועם מה שנשים צריכות. בעצם יש כאן אחריות מאוד גדולה גם כלפי בעצם הריפוי הפיזי הגופני וגם כלפי הריפוי הנפשי.
נכון מאוד. תראי, ההרכבה ובעצם המתכונים שעשיתי בפרויקט הזה, הם היו קודם כל באישור משרד הבריאות, ביחד עם דוקטור ליאת אדרי, שעבדנו ממש ביחד כדי לפתח אותם. והגבלות התזונתיות הן לא מעטות, ולכן הם מצאו, חברת ראש שהיא עשתה חיפוש, היא מצאה שאחד הדברים שנשים חולות סרטן השד מחפשות, או כל הזמן מחפשות לו פתרון, זה בעצם תזונה נכונה במהלך המחלה וגם אחרי המחלה. ולכן בעצם נולדו המתכונים האלה.
מה למשל, תני לנו דוגמה לאיסור, אני לא יודעת אם לומר איסור, אבל לדבר שעדיף שנשים חולות סרטן שמנסות להירפא בתהליך הריפוי, עדיף שלא יוכלו.
תראי, למשל, היה מאוד חשוב לא להשתמש בסוכרים פשוטים, כמו סוכר לבן, ובאמת להתייחס לערכים הגליקמיים של דברים שאנחנו מכניסים לתוך המתכון, ודווקא ללכת על דברים שהם, אם כבר הולכים על סוכר, אז ללכת על איזשהו פרי למשל, או איזשהו תחליף עם ערך גליקמי נמוך. אז בעצם זה היה אתגר לא קטן, אבל זה אפשרי, את יודעת, זה עניין של יצירתיות, זה עניין של רצון, ולכולם היה רצון מאוד גדול לתת לה פתרון לנשים האלה.
אז תני דוגמה למתכון שבו מצאת איזשהו פתרון לקושי כזה.
תראי, אחד המתכונים שממש התרגשתי כשפענחתי אותו היה מתכון, מאוד רציתי לעשות מרק, אנחנו יוצאים עם הפרויקט הזה בחורף, ואחד הדברים שאנשים מאוד אוהבים לאכול בחורף זה מרק, ותמיד יש את הרצון הזה למרק, שהוא, את יודעת, עם מרקם כזה של פחמימה, עם תפוחי אדמה, עם שמנת, עם כל הדברים שהם כביכול פחות מומלצים.
מנחמים, מנחמים
כן,
קוראים
מנחמים
להם.
כן, מנחמים לגמרי. ובעצם לקחתי כמה ירקות ופשוט ניסיתי לעשות איתם מרק, ירקות שהם הם מאוד בריאים, אבל גם הם לא יותר מדי עם ערך קלורי גבוה, ובעצם עשיתי הרבה ניסיונות, ולהפתעתי הרבה, מרק המלפפונים החם, שיצא לעשות שהוא מבוסס בסך הכל על שום, בצל ומלפפונים.
עכשיו הפתעת אותי, מרק מלפפונים חם, רק עגבניות קר אני מכירה, אבל מלפפונים חם זה...
אני מאוד ממליצה להיכנס לאתר ובעצם לעשות את המתכון הזה, את הולכת להיות מופתעת מאוד, כי מסתבר שאחרי שמבשלים מלפפונים ובעצם תוכנים אותם, מקבלים מרק מאוד סמיך, מאוד אנשים נשבעים שבטוח יש בזה תפוח אדמה, בטוח יש בזה שמנת, אין בזה כלום. וזה כל כך מנחם וכל כך טעים, והוא מומלץ בחום.
אני אנסה את זה, שכנעת אותי. אז אמרת, עמדתי וניסיתי וניסיתי, וזה הזכיר לי קצת באמת גם את המעבדה, גם אמרנו שיש כאן שיתוף באמת עם משרד הבריאות ודוקטור ליאת אדרי, וגם את שמגיעה מתחום המיקרוביולוגיה שהוא קצת שונה, אבל בכל זאת את מכירה את העולם הזה של המעבדה. את אחרי מאסטר שף עשית שינוי בחייך, ובאמת הלכת אל העולם של המטבחים, אל הייעוץ, אל כל התחום הזה. את מתגעגעת לפעמים למעבדה הזאת האמיתית של המיקרוביולוגיה?
תראי, אני מתגעגעת מאוד. זאת אומרת, מדע זה חלק, היה חלק מאוד מאוד חשוב בחיים שלי, ואני חושבת שדווקא אולי ההתרגשות המאוד גדולה שהייתה לי סביב הפרויקט הזה, יחד עם חברת ראש, נובעת בעצם מחיבור של שני העולמות, כי בעצם אני מגיעה פה גם בתור שפית, אבל גם בתור מישהי שמכירה ויודעת ומבינה חומרים וחומרי גלם ותהליכים של בישול. ובעצם בפרויקט הזה באמת זכיתי גם לקרוא מאמרים וגם לבשל סירים, וזה באמת היה חיבור נהדר מבחינתי, זה למזג שתי אהבות שלי בחיים. כרגע אני לא עוסקת במדע, אבל פרויקטים מהסוג הזה בהחלט מרגשים אותי.
הם לא סתם...
לעשות עוד הרבה כאלה.
כן, את לא סתם שם, זאת אומרת, והנה גם יצא משהו טוב מזה, וזה כן. חשוב מאוד, וזה באמת תענוג, אני רוצה לחזור לעניין הזה, שטוב ונחמד לראות הלו שפים היום, ואת שמגיעה מעולמות הטלוויזיה, יודעת בוודאי, הופכים להיות סוג של כוכבים, כמו זמרים, כמו שחקנים, מזהים אתכם ברחוב, ולכן פתאום כשאנחנו נוגעים בעולמות כאלה, החיבור עם שף כזה, הוא עושה טוב, כי באמת יש כאן איזו השפעה טובה, יש כאן איזה שימוש נכון לתחום, אז אני מקווה שזו דרך שעוד שפים ילכו בה. טוב, אז החוברת הזאת, איפה אפשר לראות אותה?
וואו, זו שאלה שאני לא יודעת לענות לך.
אז בסדר, אנחנו נחפש מי שירצה, מי שירצה בוודאי.
קודם כל, המתכונים נמצאים אונליין. הם נמצאים גם ביוטיוב וגם...
מצוין, אז הנה התשובה, כן, כן.
אבל החוברת עצמה, אני חושבת שאפשר להוריד אותה מהאתר של ראש, אבל אני לא יודעת אם בדיוק מחלקים את זה.
בסדר גמור, אבל גם אפשר למצוא אותם ברשת, ובאמת הדוגמה של הסלט מלפפונים פתחה פה דרך, זאת אומרת, לא מדובר סתם בעוד מתכונים שכולנו מכירים, יש כאן משהו חדש, יש כאן משהו מעניין, ויש כאן משהו שמכוון לנשים שנרפאות מסרטן השד, ויעזור להם, ותודה על כל אלה, נוף התמנה, תודה על השיחה.
תודה, יום טוב.
יום טוב. תשאל אותה איך קוראים לפסטיבל, אל תשכח. ועכשיו אנחנו נדבר על שוק אוכל עולם. האירוע הקרוב שלו יתקיים ב-15 ו-16 בפברואר בדרמה נחלת בנימין 52 תל אביב. ואנחנו נדבר עם מי שיזמה אותו והקימה אותו, נעמה אליהו. שלום נעמה.
היי, שלום שלום.
שלום רב. וספרי לנו קצת על החזון שלך על השוק הזה.
האמת שהשוק הזה התחיל יותר ממקום של גחמה פרטית שלי. אני נוסעת הרבה, אני מטיילת הרבה, אחד הדברים שהכי מעניינים אותי זה תרבות, ובהקשר הזה אוכל, ואחרי הרבה מאוד טיולים ונסיעות וביקור בכל מיני שווקים, אז חזרתי לארץ ואמרתי, טוב, נורא בא לי שגם פה יהיה את זה. וככה בשיחה פתוחה עם חברים, איזה חבר ככה זרק ואמר לי, טוב, מה הבעיה שלך? תעשי את זה את בעצמך. וככה זה התחיל.
מאוד
פשוט. כן, אחר כך גיליתי כמה זה לא פשוט, אבל זו הייתה תקופה מאוד מעניינת, כי זה היה באמת לעבור בארץ בכל מיני מקומות, ולגלות שיש כאן קהילות אדירות, מעניינות, שעושות דברים טעימים, ודברים שבכלל לא העליתי על דעתי שקיימים פה.
תני דוגמה לסיפור אחד מהמפגשים שלך עם איזה בשלן עולם כזה כאן בישראל.
וואו, יש המון. האמת שפגשתי הרבה משפחות קולומביאניות, צ'יליאניות, יפניות, תאילנדיות, ובתוך הדבר הזה, האמת שגר רק עוד תהליך מעניין, כי זה קהילות שחיות בישראל כבר די הרבה זמן. ואז במפגש הזה עם הארץ, ועם הדברים שיש פה, אז פתאום מתחילים לעשות התאמות ושינויים. אז אני צריכה לקחת אותם כמה לבלים אחור, ולהגיד להם, רגע, בואו תמחקו את כל מה שאתם יודעים עכשיו, ותחזרו אחורה לשורשים. וזה היה ממש לקלף כל מיני השפעות מקומיות, עד שהגענו לאמנות כמו, כמו שהם רגילים היו לאכול אותם בבית, בארצות המקור.
זאת אומרת, היה לך חשוב שלא נתאם כאן איזו התאמה למטבח הישראלי, אלא לנסות לאכול כמו שם, כמו בקולומביה, כמו בתאילנד.
כן, כי התאמות יש מסביבנו המון בשוטף בחוויית היום-יום שלנו, כמעט בכל דבר שאנחנו אוכלים. אז פה יש הזדמנות, אם אנחנו לא יכולים לצאת לטייל כל יום, אז לפחות נחזור לטיולים דרך הבטן, דרך המנות האותנטיות.
היה לך קשה למצוא מגוון? זאת אומרת, יש אולי מדינות שיותר קל לנו, אנחנו ככה יודעים איפה יושבת הקהילה הקוצ'ינית ההודית, או קהילות כאלה, אבל קולומביאנית למשל, איך מצאת?
פשוט גיליתי שהם חיים כאן. הם חיים כאן ועובדים פה ומנהלים חיים כמוני כמוך. וכשהם נפגשים, את יודעת, במפגשים קהילתיים או אפילו בתוך הבית במשפחה, מה שהם אוכלים זה אוכל קולומביאני. ואז את יודעת, נפגשים, ואז את מתחילה בעצמך להתחבר לקהילה ומתחילים לטעום ומתחילים לספר לך סיפורים שלמים. אגב, זה חוויה בפני עצמה, כי אז את מגלה שיש פה עולם שלם שהוא הרבה מעבר לאוכל. אני חושבת שבשאלה שלך, דברים שדווקא יותר קשה למצוא, אני חושבת שדווקא המטבח האפריקאי, ולהגיד המטבח האפריקאי במילה אחת, זה גם מאוד צמצום של הדבר, זה מטבח שמאוד חסר בישראל. זאת אומרת, היום אפשר למצוא כאן קצת אוכל אריטראי, אוכל אתיופי כמובן, אוכל סודני, אגב חלקם משתתפים בשוק, אבל זהו, זה מה שיש. וכשאת נוסעת בדרך כלל שווקים בחול, בין אם זה ארצות הברית ובין אם זה אירופה, את יכולה למצוא שם שפע הרבה יותר גדול של מטבחים אפריקאים. אצלנו פשוט בארץ אין את הקהילות האלה, הן פשוט לא חיות כאן. ולכן אין את המטבחים האלה ואין אפילו גישה אליהם.
אז כמה קהילות הצלחת לקבץ לשוק הזה, נאמר השנה ב-2019? או שלא ספרת?
לא, האמת שלא ספרתי. אבל אני חושבת שאם אני צריך לזרוק מספרים, תראי, התחלנו את זה ב-2016, בקיץ 2016, אז אני חושבת שבכל התקופה הזאת הגענו ל-30-40 קהילות לפחות.
זה המון.
כן.
כשרות?
כשרות, אנחנו פועלים בסוף שבוע שבת, אז ברגע שפועלים בשבת אז אין כל כך כשרות. המקומות שאולי אפשר, המקומות שאולי כן אפשר להסתדר איתם ולמצוא, אנחנו מאוד משתדלים שכל דוכן יציע לפחות מנה טבעונית אחת. ואז תדעת, מי שפחות, אם מי שזה חשוב לעניין הבשר, אז יכול ליהנות ממנות צמחוניות וטבעוניות מבלי חשש.
מצוין, זה פתרון מצוין. טוב, זה נשמע נהדר, זה נשמע נורא מסקרן, ופשוט מגיעים בתאריכים האלה, ומטיילים שם וקונים אוכל ואוכלים ופוגשים את האנשים.
בדיוק כל המנות עולות בין 10 שקלים ל-30 שקלים. הגודל שם הוא גודל ביניים, כי מי שמגיע רוצה לאכול לפחות יותר ממנה אחת, כי העיניים עובדות שם מאוד חזק. אז אני מציעה בדרך כלל, הפתרון הכי טוב זה להגיע עם חברים, ואז כולם חולקים ותואמים יותר פשוט, כן.
טוב, מפיך הכל נשמע קלי קלות, זה נורא כיף, כאילו רציתי פסטיבל, קם ומצאתי כל אפריקה, נהדר, זה מאוד משמח, והפסטיבל הזה משמח ומסקרן, אני בטוח חבו. המון המון תודה, נעמה אליהו.
תודה לך,
להתראות.
ביי ביי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום ולהתראות. דיברנו על אוכל כסוג של שגרירות. אני חושבת שאוכל תמיד מגשר בין אנשים, בין תרבויות, אבל באמת זה היה שבוע כזה שקרו הרבה דברים בתחום, וזה היה שבוע מעניין. תודה רבה לכולכם על ההזנה. תודה לאבי שמאי, תודה לעומר מנחם שליט, אני רונה גרשון תלמי, 104.9, 105.1 FM, ואפליקציית OD שם אפשר לשמוע את התוכניות. היו שלום, שיהיה לכם שבוע דיפלומטי משמח.